חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הטובה. אתמול זכינו להפקה מדהימה מבית בן גביר. ישיבת הממשלה החגיגית בבסיס הימם לציון 50 שנה ליחידה, הפכה בן רגע לאיתמר טרום. גרסה משודרגת לשיר טרום המיתולוגי, רק שכאן מדובר באירוע התרמה ליחידת העילית. במקום דיון ביטחוני רציני, התנהלה שם מקבית. דף נייר עם טבלה עבר בין השרים, כמו קופת צדקה בבית כנסת, וכל אחד הוסיף ליד שם המשרד שלו את הסכום שהוא מוכן לתרום, ובן גביר העיץ בהם והעיץ בהם, מי תורם יותר, מי תורם יותר, וגם הסביר בפשטות שזה כמו בבית כנסת, כל אחד מוסיף ליד השם כמה הוא מוכן לתת, ותוך כמה דקות הצטברו 26 מיליון שקלים. החינוך, השיקום והתחבורה תרמו 3 מיליון שקלים, כל אחד, המורשת עוד 3, סביבה מיליון, האנרגיה 2, ומאי גולן שקמה אתמול לצד ימין והיום מה לעשות צד שמאל, תכף נגיע גם לזה, הפגינה רוחב לב ותרמה 3 מיליון שקלים. על חשבון ניצולי השואה וקשישים קשי יום, אבל מי סופר. נציג האוצר ניסה לקלקל את המעמד ולהזכיר שיש חוקים, התחקוקים, תקציבים, נהלים, אבל למה להרוס אווירה? בן גביר הוכיח שאפשר לנהל מדינה כמו מגבית בשכונה. שרים רושמים מספרים על דף, הציבור משלם, ובסוף כולם יוצאים עם ישר כוח, נכון? אם זאת לא חדשנות שלטונית, אז מה כן?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אתמול ראיינו כאן את משה רדמן, מראשי המחאה שייצג את פורום ההייטק המתנגד בחריפות למינוי זיני לראש השבק. ואני לא הבנתי מה התוקף המוסרי או המשפטי או החברתי של בכירי ההייטק בסוגיה הזאת. למעט העובדה שהם עשירים. אני יכול אולי להבין אנשי שבק בדימוס המביעים עמדתם על התאמתו או אי התאמתו של זיני לתפקיד. כל השאר צריכים להתבטא כאזרחים, לא כרופאים או שרברבים או קציני צבא. אז באשר לאזרחים, כ10,000 התנגדויות הגיעו לוועדת גרוניס. בטח יגיעו עוד, כי ארגוני שמאל מארגנים אותם למחאה ספונטנית. הפיצו טופס ובו מספר נקודות להתנגדות, שכל מוחה יבחר לו את הסיבה החביבה עליו. למשל, הוא משיחי, הוא אלוף זוטר, אחיו קשור למשפחת נתניהו, הוא לא בא מהשבק, ועוד. וכל הסיבות לא רלוונטיות בכלל לוועדת גרוניס, הבאה לבחון טוהר מידות של המועמד. אבל כיוון שאותם ארגוני שמאל המתמחים בארגון מדוקדק של מחאות ציבוריות ספונטניות לא סמכו על תומכיהם שממש התרחו ולא רצו להיראות כאילו בוט ייצר אלפי התנגדויות, כתבו בשולי המסמך, צירפנו כפתור, צור טקסט למייל, והבטיחו שלחיצה על הכפתור תגרום לכך שציטוט, אנחנו נייצר עבורך נוסח פנייה לוועדה מוכן לשליחה במייל. אז גם אם חלק מהסיבות שהוצאו לבחירת המוחים דווקא טובות בעיניי והן מעלה ולא חיסרון, גם בן גוריון העיד על עצמו שהוא משיחי, וכיוון שהשבק נכשל כישלון קשה, בשבעה באוקטובר רצוי להביא מישהו מבחוץ שלא היה חלק מהקונספציה, ושגם האלופים הבכירים בצהל היו שבועים בה, גם אז המהלך הזה של ארגון העצומה הוא זלזול מוחלט באינטליגנציה וביושרה של ועדת גרוניס. חבל.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
ערב טוב ליאת.
ערב טוב, ערב טוב, כן, אנחנו עוד אחרי החדשות נדבר קצת על הנאום של נתניהו, אבל מילה על מה שאמרת על זיני. אתה יודע, הדברים דומים, שלא לומר כמעט משוכפלים, נאמרו על הרמטכ"ל זמיר, אם אינני טועה, לפני, על ידי שמאלנים, או סתם אנשים שפוחדים מכל מי שיש לו איזושהי תווית ימנית, ואנחנו רואים שאייל זמיר, מתחילת כהונתו, מפגין, איך נאמר, סוג של עצמאות וענייניות מעצבנת, אה?
נכון, נדמה לי שגלנט עבר כן. אותו תהליך, mm-hmm. כן, זה קודם כל, ובגין, שלא להזכיר את בגין,
בדיוק.
הוא הארכי פשיסט הנורא.
בדיוק, אני טוענת שטוב לנו לתת לפחות הצ'אנס לבן אדם להיכנס לתפקיד, כמו שאומרים, מה שרואים מפה לא רואים משם, ולא יודעת, אני לא, כבר לא נבהלת כל כך בקלות.
גם אני לא, גם אני לא, ואני באמת אין לי מושג אם האיש יהיה טוב או לא טוב, אין לי שום כלים לשפוט אותו מראש.
כן, כמו שאמרו על גרוניס, זוכר? על גרוניס, על מילו, על מנדלבליט, עוד ועוד ועוד. אז כן, אנחנו...
חדשות, ואחר כך נחזור.
יאללה.
חמש בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
אסף נבו ואפרת קורמן, האורחים והמפיקים שלנו, ואחרי על השידור אילי זק.
כן, ערב טוב. ערב טוב, לפני שאנחנו נמשיך, אם תרצה מילה ממני על נאומו של נתניהו בכנס החשב הכללי. כן, תראה, נתניהו אומר את מה שאנשי עסקים זועקים כבר חודשים ארוכים, שאנחנו נמצאים בבידוד. כשאנחנו נמצאים בבידוד, אנחנו לא מדברים רק על בידוד מדיני, שהפכנו להיות מצורעים בכל מקום בעולם, אנחנו מדברים גם על בידוד כלכלי. מה זה אומר? לא רוצים לעשות איתנו עסקים. עכשיו, לא מדברת איתך רק על מדינות ערביות, אני לא מדברת איתך רק על אירופה, אני מדברת איתך גם על מדינות כמו יפן למשל, בסדר? דיברתי עם אנשי עסקים שעושים, עשו, בוא, עסקים ביפן, היפנים לא שונאים אותנו, הם לא שונאים אותנו.
אני יודע שלא, אין שם יהודים, אין שם אנטישמים.
בדיוק, רגע, אני רק אסביר למה, כי הם לא רוצים להסתבך. זה העניין.
בטח, אבל היה איזה נתון לפני שבוע, שבועיים, שהשקעות חוץ בישראל הגיעו לשיא.
מה זה השקעות חוץ הגיעו לשיא? מה זה השקעות חוץ? במה?
גבוהות מאשר ב-2024.
במה? בהייטק? במה? אנשים לא משקיעים. אני חושבת שהנתון הזה הוא לא נתון אמת. עכשיו, כשנתניהו אומר, רגע, אני יודעת שהשקעות בהייטק, השקעות חיצוניות, השקעות הגדולות, מה שנראה כאילו סכומים גדולים, זה כל האקזיטים המהממים שאנחנו עושים. השקעות ממש בהייטק, אנשים מפחדים, אריה. עכשיו, נתניהו בנאום שלו אומר, מודה שאנחנו נכנסים לבידוד מדיני, אדוני ראש הממשלה, אנחנו בבידוד מדיני כבר די הרבה זמן.
לכן אני חושב שזה נאום חריג.
זה נאום חריג.
בדרך כלל הוא אומר, זה לא ככה, זה לא נורא.
לא, הוא אומר דברים, אבל...
הוא אומר דברים חשובים, כמעט צ'רצ'ילי לצורך העניין, דם יזע ודמעות מחכה לנו.
לא רק דם יזע ודמעות, אני שתומך בכלכלת שוק חופשי, כן, אנחנו הרי הוא מייצג את הימין הקפיטליסטי, אני אומר לכם שאנחנו צריך לעבור למשק אוטר, כי מה זה, מבחינת...
עוד מעט תהיה לנו דוגמה.
כן, מבחינת...
עוד מעט נביא לכם דוגמה למשק אוטר.
כן, אז מה שאני מנסה לומר, זה שהוא מדבר באמת על משק סגור מבחינת נשק, לצערי, משק סגור יהיה לא רק מבחינת נשק, אלא מבחינת מזון, יוקר המחיה, אריה תתגעגע. להיכנס לסופר ולשלם על הקנייה לא יודעת, החודשית שלך, השבועית שלך, 1,000 שקל, זה יכפיל את עצמו. אבל בואו נעבור לעניינים יותר שמחים.
רשמנו, הקלטנו, בעוד שנה נדבר, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים ליכוד. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
האם אתה שוקל לשנות את שם המשפחה שלך למטבע הספרטני?
אני רק יכול להגיד לך שבשנת 1980, כאשר עברנו מלירות לשקל, אז הייתה שמחה וצהלה בבית משפחתי.
ברור.
אני מבין. שישאר שקלים.
יש הכרה במשפחה סוף סוף. עכשיו, ברצינות, מה דעתך על נאומו של נתניהו? הוא אומר שאנחנו בצרות.
הוא מעורר חרדה. בואו נגדיר זאת כך.
אני מסכים שיש בעיה. אני חושב שאנחנו גם בסיטואציה לא פשוטה מבחינת כל מה שמייצר את הנגזרת של המלחמה הזו שכבר נמשכת יותר מדי זמן לטעמי. ואני חושב שהמפתח בסופו של דבר זה הכרעת החמאס, החזרת כל החטופים, סיום המלחמה, וזה יזניק את המשק קדימה.
מה זאת אומרת?
זה אומר שעד כמה שזכור לי מנות המלחמה כבר עלתה לנו למעלה מ-300 מיליארד שקלים, זה משפיע מאוד מאוד על הנושא של הכלכלה, גם על הנושא של יוקר המחיה. השקענו, המון כספים עברו לתקציבי הביטחון, למפונים, למילואים ניקים. הרבה מאוד השקעות שרצינו לבוא ולהשקיע לא הלכו למקורות האמיתיים שלהם. וזה יוצר איזושהי בעיה. אבל עדיין אני רוצה להזכיר שלא על מה ישראל, עדיין הכלכלה שלנו מספיק חזקה.
מספיק חזקה למה? אם אנחנו יכולים...
אנחנו נתאושש, ואם יש מישהו הוכיח את עצמו דווקא בעניין הזה, זה דווקא ראש הממשלה נתניהו, שהוציא אותנו כמה פעמים מכמה משברים קצת יותר קשים מזה.
יותר קשה מזה? אוקיי.
אני רק מזכיר, שב-2009, כשהוא עלה לשלטון, זה בדיוק היינו במשבר גלובלי עולמי, עם התמודדות של כל מיני בתי השקעות בעולם.
אז זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה זה...
שלא לדבר על המהפכה שהוא עשה מ-2003
עד 2005. חבר הכנסת שקלים, אני רק רוצה להגיד לך מה ההבדל בין המשבר של 2008 למשבר היום, שאז היה משבר עולמי. פה אנחנו נמצאים בבידוד מדיני, מצורעים, אף אחד לא רוצה לעשות איתנו עסקים, אף אחד לא רוצה להתקרב.
לא על מעניין. אני לא אומר שהכל ברוד, אני לא אומר שהכל מושלם, יש לנו הרבה מאוד בעיות, תאמיני לי שמי כמוני עם ארבעה ילדים קטנים בבית, אני יודע בדיוק מה זה יוקר מחיה, אני משלם משכנתה, אני לא מאלה שבאו וצמחו משום מקום, ואת יודעת מה? שכל המאזינים ישמעו, אני לפני שנהייתי חבר כנסת, הייתי, התפרנסתי בעשור האחרון בסביבות 10,000 שקלים בסך הכל, תאמין לי שאני יודע בדיוק כמה עולה כל דבר בסופר, כל דבר, על השקל, על
הגורות. ומה זה עוזר לנו לגבי העתיד?
זה אומר שאני מאוד חרד לעניין הזה, אני מבין שיש פה איזושהי בעיה, אבל אני רוצה להסתכל פה על התמונה הרחבה, המלאה, ואני כן סומך את ידי דווקא על ראש הממשלה נתניהו, שמבין ומתמצא בעניין הזה, ואני חושב שהמפתח בסוף, הוא תמון בכך שאנחנו כבר נצא מהמלחמה, נחיה את המערכה הזו, ואז נוכל להתפנות להרבה דברים.
חבר הכנסת שקלים,
בעניינים הכלכליים.
שכוח, זה רעיון נפלא. אתה זוכר מה אמרה אמא של יוסי ליוסי? אתה לא יכול לא ללכת לבית הספר, אתה המנהל. כלומר, כשאתה מפנה את הדרישה להכריע את החמאס, יש כתובת אחת, ממשלת ישראל?
נכון, וממשלת ישראל מחויבת להכריע את המערכה, להחזיר בעזרת השם את כל החטופים. אחרי זה אני מעריך שאנחנו נלך לשלב הבא של יישום תוכנית ההגירה של טראמפ, וכמובן החלת הריבונות ביהודה שומרון.
הכל מעולה, אבל מה עם המדינה?
וכל זה לפתחנו בשנה הקרובה.
אדוני, מה עם המדינה? עושים את כל הדברים האלה, אף אחד לא רוצה איתנו, אבל הדברים האלה לוקחים זמן. אמר היום ראש הממשלה, אוקיי, שאנחנו נצטרך להיות משק אוטרקי, אמר ראש הממשלה, וזה אותו ראש ממשלה שאמרת שיודע להוציא אותנו מעניינים כאלה, שצריך יהיה, רגע, תן לי רק להשלים, שנצטרך להשקיע הרבה כסף בהסברה. למה זה לא נעשה עד היום? למה חיכינו לזה שאף אחד לא ירצה לדבר איתנו, ורק עכשיו אנחנו משקיעים הרבה כסף בהסברה? איפה היית, אדוני ראש הממשלה?
אני אומר שלא הכל ורוד, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לבוא ולהשקיע. המפתח בסוף יהיה נושא של הכרעת המלחמה, הגיע הזמן אחת ולתמיד, על אחת כמה וכמה מצבם של החטופים שלנו שסובלים כל יום.
יש לנו עוד מעט זמן ואני רוצה להספיק עוד נושא אחד. היום ביקרו שוטרים, חוקרים במשרדה של השרה מאי גולן, אני מניח שאספו שם מסמכים, חלק מעוזריה נעצרו או נקראו לחקירה. מה תגובתך? מה זה, רדיפה או שאין אשן בלי אש?
אני לא יודע, אבל זה לא נראה לי שזה קשור לפעילות שלי בתור חק, אבל אני שוב, אני מאוד מקווה כחבר לסיעה של מאי גולן שתתברר כחפה מפשע ושהכל יהיה בסדר, אבל אם היא צריך לבדוק שיבדקו, אבל שוב אני מזכיר שלכל באדם שמורה לו גם חזקת החפות.
אבל השאלה אם זה, אתה יודע, אנחנו רואים יותר מדי חברים מהמפלגה שלך מבקרים בחדרי החקירות, וכשאנחנו רואים, כן, וכשאנחנו רואים את המקרה של מאי גולן, המקרה האחרון, שגם זה נראה נורא לא טוב, בסדר, זה ההפך ממה שאנחנו רוצים שיתפקדו אנשי ציבור.
שוב, אוקיי, אני מסכים עם הנחה אחת של חבר כנסת שקלים, שאומר שאנחנו לא יודעים בשלב הזה אם מדובר ברדיפה.
אז תכף יהיה איתנו, כן. תכף יהיה איתנו יוסי מזרחי, אוקיי,
שמצא דברים, ועדיין אדם חף מפשע עד שהורשע. יכול להיות שכל התיקים זה תפירות ורדיפות. יכול להיות שמושחתים.
אני רק מכיר את כל הכותרות ואת ה... ואת כל הכותרות הגדולות של תיקי אלפים ואת ההקראות הדרמטיות בשידור חי ושפתחו מהדורות, ובסוף אנחנו רואים בדיוק מה זה שווה. עכשיו שוב, אני לא בקיא בפרטים של מה בדקו, אבל הרבה פעמים גם לתקשורת יש פה עניין לבוא באינטרס לבוא
אני גם מאחלת שהיא תצא זכאית, ובכל זאת יש איזושהי תחושה לא נוחה.
אני מאחל למאי גולן שהאמת תצא לאור הרבה יותר מהר מאשר תיקי האלפים.
ויש תחושה עדיין של אנשי ימין, כי אני לא ראיתי את אופר כסיף שהרביץ לשוטר, לא ראיתי אותו מובא אחרי כבוד לחקירה, או אפילו להסיר את החסינות שלו.
כן, אני ראיתי ראש ממשלה שנכנס לכלא על 60,000 שקל.
שעה צריך לעצור אותו אפילו עוד עכשיו, ראש ממשלה לשעבר, שצריך לבוא ולעצור אותו.
זה עזוב, זה כבר עניינים אחרים. חבר הכנסת אושר שקלים, אנחנו מודים לך.
נגמר הזמן.
תודה רבה.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב ליוסי מזרחי, חדשות 12.
אהלן.
כן,
טוב. אני חושב שזה תחקיר שלך עם דפנה ליאל לפני כמה? חצי שנה?
שהתחיל את כדור... ינואר, לפני 8 חודשים.
8 חודשים, שהתחיל את כדור השלג של החקירות נגד השרה מאי גולן?
כן, זה התחיל משם, עבדנו על זה כמה חודשים בדסק המבקר שלנו, והרעיון היה להראות בסוף כמה ראשי חץ, זרועות עיקריות של השרה מאי גולן, דרכם היא יכולה, על פי החשד, לשאוב כסף לחשבונה האישי, חלק לחשבון, חלק במזומן. דרך אחת זה היה ג'ובים פיקטיביים של אנשים שמועסקים כביכול בלשכה או במשרד לשוויון חברתי, אבל לא היו שם מעולם. דרך אחרת זה העמותה שהיא מנהלת העיר העברית בדרום תל אביב, מגייסת לשם כספים, תרומות, ומושכת את זה בעצמה לכיסה הפרטי. דרך אחרת זה דרך קשר לבוחר, הוצאות משפטיות עבור תיקים משפטיים שלא היו, והיו עוד ניסיונות להוציא מכרזים.
אני אגיד כבר עכשיו, כדי שזה יהיה נכון לכל הרעיון, הכל
לכאורה, כן.
לכאורה, והיא עדיין חפה.
זה מבחינת אחת לכאורה, ומבחינה שנייה הייתי רוצה שתתמודד עם מה שאמר חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד לפני רגע, שמדובר ברדיפה פוליטית והעצמה של הפרשה הזאת על ידי התקשורת.
כן, רדיפה פוליטית של מי? מאי גולן החליפה כבר 3 מפלגות היא הייתה בהם, וזה באמת לא משנה לנו אם היא שייכת מפלגה א', ב', ג' או ד', והיו תחקירים על אנשי שמאל כמו דני עטר ואחרים, שלא באמת שינו לנו מאיזה מפלגה, מה שכן משנה זה הראיות. אני מכיר את הטענה הזאת, היא לא חדשה, אבל מה שאפשר לענות לה פשוט מאוד, השלטון בעשרות השנים האחרונות במדינת ישראל הוא שלטון ימין, הימין זה הליכוד, ולכן תפקיד התקשורת הוא לבקר את השלטון, כשיהיה שלטון שמאל, אני אשמח לעשות תחקירים על משרד הענק והתקציבים של יאיר גולן, שכרגע הוא אזרח מודאג ולא יותר, אז לכן התחקירים הולכים לשם.
יש לי פשוט שאלה, אם אתה מעודכן, מה קרה, האם מאי גולן הגיע בסוף למשטרה, או שמה היא עדיין מתקוטטת עם היועצת המשפטית? אני במתח, אתה יודע, אם היו קוראים לי להגיע למשטרה, הייתי עושה במכנסיים והולכת.
לא, אז השרה מאי גולן הודיעה שהיא אחרי ייעוץ משפטי מאחד הסנגורים המוכרים היטב לגוש הימין, היא הודיעה שהיא לא מתכוונת להגיע לחקירה שלה במשטרה, והטענה היא שעד שלא ישחררו את כל אותם אנשים מסביבי שעצרו אותם כדי להלך על הימין, אני לא אשחרר.
לא הבנתי, רגע, שנייה.
עד שלא ישחררו, היא אומרת למשטרה, את כל האנשים שנעצרו עכשיו, כל המקורבים שלי... אני לא אגיע לחקירה.
היא רוצה לתאם בגרסאות.
תני לי להשלים, אני אעשה לך את העבודה. היא רוצה, על פי החשד של המשטרה, לתאם עדויות, לדעת מה הותח בהם, ואז לבוא לחקירה. המשטרה אמרה תודה רבה, ושלחה את כל חבריה להערכות מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, שיתחילו ממש עכשיו, ומה הם יתנו שם? בין היתר, טענה עיקרית במסגרת המעצרים, חשש לשיבוש הליכים. כל עוד החשודה המרכזית לא מגיעה,
אתם תהיו במעצר. תגיד,
זה נראה לך הגיוני? על השולחן זה כאילו להחזיק בני ערובה, אבל אני מבין את החשש משיבוש הליכים. תגיד, אני מבין שעל הדרך מצאו גם איזה חממת קנאביס. מה זה היה?
כן, יש לה מנהלת לשכה לשרה גולן שעובדת איתה בשנים האחרונות. היא חשודה בחלק מזיוף וקבלת דבר במרמה, ולכן הגיעו גם לביתה חיפשו, לקחו מחשבים, ציוד, מסמכים, ובמהלך החיפוש, זה דבר שהמשטרה לא התכוננה אליו, התגלתה גם מעבדת סמים שם, שככל הנראה בעלה היה הדמות הדומיננטית, ועכשיו יש הערכת מעצר לשניהם, בקומה השנייה זה של הבעל, בענייני סמים אצל תחנת יבנה, בקומה מתחת, והאשתו בעניינים אחרים.
התירוץ היה מקסים, רגע, רגע.
רק תגידי, נתקלת פעם בדבר כזה, כלומר, 8 חודשים חקירה, אתה פרסמת את זה בטלוויזיה, נדמה לי, כולם ידעו שהיא נחקרת וחשודה וסביבתה, ואתה דיברת על זאת שעושה מניקור לכלבים או משהו, וכולם ידעו, אז הם מגדלים סמים בבית? תגיד, נראה לך הגיוני?
אתה מכיר את ההנחה הזאת שלי זה לא יקרה, הכל יהיה בסדר? זה היה רלוונטי גם
לא,
פה.
לא, אבל עזבו אתכם, אני חושבת שהשיא של הדבר, ארי ויוסי, זה התירוץ של הבעל, לא רציתי ללכת לקנות, אז גידלתי לבד. אני חושבת שצריך להימנות אותו לשר האוצר לאלתר. רק
או
ככה.
או לראש הממשלה שתומך במשק אוטרקי, כי זאת ההגדרה של משק אוטרקי.
מה עם הפיצויים שלי על עוגמת נפש? דסק שלם שעבד יותר מחצי שנה על תחקיר מאי גולן, ובסוף מדברים על מעבדת סמים אחת ביבנה.
ואתה רואה מה יזכרו מכל התחקיר שלך, אתה מעבדה.
סתם מתעצבן שאת זה פספסת.
יוסי מזרחי.
תודה רבה.
מודים, מודים לך מאוד. תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת, אריה, קטנה.
אחת, בסדר. שלום וערב טוב לידידת התוכנית, חברת הכנסת מירב בן ארי. סתם, לא, לא התכוונתי. כן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מה את רוצה להתחיל בתגובת יושב ראש סיעת יש עתיד על נאומו של נתניהו? מאי גולן, מה? תבחרי.
מה שתבחרו, אני, אתם יודעים, מה שתחליטו.
בואי נתחיל ממאי גולן, שוב, לכאורה חפה מפשע עד שלא יוכח אחרת.
כן, אבל הסיפור שלי עם מאי גולן עוד לא קשור לתיקים האלה שהם בפני עצמם בעייתים. הסיפור שלי עם מאי גולן מתנהל במליאה, אל מול ההתנהגות שלה, אל מול ההשתלחויות שלה, חסרות הרסן, ושהיא מנצלת את הבמה כדי, אתה יודע, לפגוע. ובמקביל, איך לומר ובצדק, רמסה את המשרד השוויון חברתי, האשימה את ארגוני הלהט"בים שהם שמאלנים, את ארגוני הנשים, את הקשישים, זאת אומרת, דווקא אישה שהגיעה מדרך כזאת ארוכה, והגיעה באמת ממקום מאוד קשה, שאת יושבת את התקציבים למען אוכלוסיות הכי מוחלשות במדינת ישראל, ולא עושה בשבילם כלום, וכשמבקרים אותך, את או חוסמת או משתלחת, אתה יודע, אף פעם לא, מה שנקרא, לא התלהבתי מהטיפוס.
אבל הטיפוס זה טיפוס, בואו נעשה הפרדה, לא כל הטיפוסים הלא נעימים אמורים, חייבים להיות, את יודעת, הם מעורבים ב, איך נאמר, פרשיות עם ארומה פלילית בצידן.
זה לא כזה, פרשיות פליליות, אגב, מה שהבנתי זה אחד המקרים עם החשדות הקשים ביותר בשחיתות של שר בממשלה. לא
אמרו מה
פלילית, זה הרבה יותר מזה.
באמת הטענה של חבריה של מאי גולני, שיש איזושהי רדיפה פוליטית. את מסכימה עם הגרסה הזו?
הכל זה, את יודעת, אם זה רדיפה פוליטית, אז בבקשה תבואי, ומה שנקרא תגיעי, תייצגי, והבנתי שהיא לקחה עורך דין רציני מאוד, את העורך דין עמית חדד. ובואי תשתכי את הטיעונים שלך בבית המשפט, זה מול המשטרה, זה סך הכל נחקר טוב במשטרה, אפילו אין עדיין בית משפט.
אני מניח שנגיע לשלב הזה, אבל בואי ניגע בנושא אחר. נתניהו נעם היום בכנס החשב הכללי, ואמר בידוד מדיני, ואמר אנחנו נצטרך אולי להיות סוג של משק אוטרקי, אולי זה נאום צ'רצ'יליאני שאומר מצבנו קשה כי אנחנו רוצים להשמיד את החמאס ולא נפסיק את המלחמה עד שלא נשמיד אותו והמחיר הוא הבידוד המדיני
אותי,
אז בואו נתכונן.
אגב, כתבתי על זה, מדהים אותי שאין אף שר חק, מישהו בלשכה שלו שלא בא ואומר לו תקשיב, אפשר אחרת, אפשר לעצור את המלחמה, אפשר להחזיר את החטופים, אפשר לטפל בחמאס גם אחר כך. לא, אנחנו לא חייבים להיות מצורעים, לא חייבים לחיות בבידוד מדיני, לא חייבים שיתקפו ישראלים בכל מקום שהם מגיעים. תראה מה קרה בספרד עם המאות הפנים. תקשיב, אנחנו הופכים למדינה, באמת שכל העולם נגדה.
ואת חושבת שאם נחזיר את כל החטופים ונפסיק את המלחמה בעזה, תיעלם האנטישמיות?
קודם כל, אני חושבת ששנתיים של מלחמה, ניסינו, מה אתה רוצה לעשות? אני היום ראיתי עוד בניינים יורדים בעזה, אני באמת מי שמפילים אותם. אני באמת שואלת, כאילו, זה מה שיעלה לנו את הגורל הלאומי? הרי בסוף, הדבר הכי נכון, הוא להחזיר את החטופים. זה המטרה, להחזיר את החטופים, לתת ובסוף, לתת למדינה הזאת קצת שקט, שאנשים יוכלו לנשום.
אולי נתניהו רוצה ליצור מצב שבו, כשנגמור את המלחמה בעזה, כל העולם הערבי יבין שאיתנו לא מתעסקים.
אז הבינו שאיתנו לא מתעסקים, ומה, ומה, יופי, ומה, לא התעסקו איתנו, ומה, איך אנשים יחיו פה? יש איזשהו הבדל, סליחה מרב, שאני נכנס לך לדברים, כי זה מעצבן אותי.
לא, בסדר, אני חושבתי
לזה. יש הבדל בין להילחם לבין לחיות. הפכנו למדינה שרק נלחמת. אנשים פה לא מצליחים לחיות. מה עם האספקט הזה של המציאות?
הוא ניסה באמת לשחד את החמאס, לקנות אותם, לרצות את האזרחים, להעלות את רמת החיים. הוא מבין שבלי מלחמה טוטלית זה לא הולך יותר. אולי ככה.
אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו. הייתי בשבוע שעבר אצל אחת מהמשפחות השכולות, לאסון של הטנק, שהסכימה שנבוא. אני רוצה להגיד לכם שרוב המשפחות השכולות, לפחות בתקופה האחרונה, כבר לא מעוניינות, לא קואליציה, לא אופוזיציה, לא רוצות. תבינו לאיזה מצב הגענו. אפילו לאיזה מצב הגענו. שמשפחה שכולה לא רוצה שיבואו לנחם את החברי כנסת. אבל זה גם לא קשור, היו משני הצדדים של המפה, אני יכולה להגיד לכם. תבינו לאיזה מצב, ואתה יודע, והמשפחה הזו שכבר הסכימה לקבל אותי, פה באתי, ביקשתי סליחה, אמרתי להם תודה על הבן הגיבור שלהם, והיא אמרה לי במפורש, מרב, למה? למה? מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? לכי תגידי להם שכל חלק בטנק, הבן שלי כבר החליף, מרוב שהטנק ישן. לכי תגידי להם שהחיילים בור שחוקים, שנתיים של מלחמה, אולי ננסה סוף סוף משהו אחר. אולי ננסה, הרי בלבנון זה עובד מצוין. כל זוזה הכי קטנה של איזה חיזבלון קטן, או חיזבלון גדול, אוקיי? מקים בו ישר, וטוב מאוד, טוב מאוד שמחסמים את הטרוריסטים האלה. למה לא לתת ניסיון עוד שיש לך 48 חטופים שם? למה לא לתת למשפחות של החטופים, באמת, הלב יוצא להם קצת שקט? מה אתה מנסה לעשות? באמת אתה מנסה להוריד עוד בניין? תגיד לי,
ארי. לא, נשמיד את החמאס.
איך תשמיד אותו? נו, ארי.
נשמיד את החמאס.
איך תשמיד את החמאס? איך? אתה מנסה... מה זה לאט לאט? שנתיים אתה מנסה להשמיד אותו, משמיד אותנו. משמיד אותנו.
את יודעת כמה זמן באמת נתנו דוגמה של עיר אחת בעיראק, פלוג'ה, נלחמו 9 חודשים.
כן. ו?
אוקיי, אבל אתה לא... סליחה, אתה משווה את עצמך לצבא האמריקאי בכלל?
9 חודשים על פלוג'ה, הצבא האמריקאי, בדיוק מה שאת אומרת.
לא, אתה טועה, אבל אתה טועה. הזמן הזה לוקח כשיש לך משאבים ועתודות כלכליות.
ויש
שם חטופים. גם, אבל גם עתודות, ומה עם עתודות כלכליות? אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה.
מה עם זה, סליחה, שפעם חמישית פורצים את מסגרת התקציב, עכשיו, as we speak בוועדת כספים, 24 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. תגידו, מי ישלם את הפריצה החמישית הזאת? מי ישלם? אני שואלת אתכם, מי הנכדים שלנו? מי? כמה אפשר לממן את המלחמה?
אנחנו נהיה משק אותר, כי אנחנו נשלם את זה בעצמנו.
נכון, עכשיו מה שמדהים אותי שבן אדם...
את רוצה לזרוק את הנכדים שלנו לסיטואציה של 7 באוקטובר, כלומר להשאיר את חמאס בשלטון בעזה.
אתה יודע למה? אני גם לא מקבלת את זה. כי אם ב-7 לאוקטובר הגבול מול חמאס היה מבוצר, אם היו שם חיילים, אם היו שם טנקים, אם היו שם מטוסים, אם היו שם מסוקים, אז לא, היית יכול לבלום את זה. אם היה מודיעין של יומנט ולא רק סיגנט, אם לא היו מזלזלים ומחבלים עם כפכפים, כמו שהוא קרא להם שנה ומשהו אחרי המלחמה, אם לא היו מזלזלים, אז לא, אני לא מקבל את האיום הזה יהיה עוד 7 לאוקטובר, לא. אנחנו צריכים לבצר...
האיום הזה יהיה קיים כל עוד, כל עוד הם שם, כי תמיד ימצאו את הרגע שנרדמנו.
תגיד לי אתה, באמת אני שואל אותך, אתה אדם אינטליגנט.
כן, צריך לסיים.
מכמה הדעות שלך רק, אז מתי זה ייגמר?
בסוף הדורות.
זה לא ייגמר, חברים.
אז אם זה לא ייגמר,
שהמלחמה בערבים לא ייגמר.
אבל אתה לא במלחמה עצימה כזו.
לא, זה עולה ויורד, פחות, יותר.
אבל זה לא יורד, זה רק עולה.
אבל 150 שנה.
לא, לא. אתה יכול לסיים את האירוע הזה, ולהציל את מדינת ישראל מעצמה,
כן,
בעיקר
אוקיי.
מהממשלה הגרועה הזאת.
טוב. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש לי הרגשה שעוד נשוב נשוחח בעניין, תודה רבה לך.
תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו עם אפרת קורמן שלנו, שיושבת ממש פה, אפרת. כן, שמחה וצהלה, לא רק אצלנו, אלא גם בכינוס המדינות הערביות, עם ציטוטים, איך נאמר, מרשימים מאוד, מסיסי אומר את הדברים הבאים, מיד מיד, רגע.
ישראל כן. מפריע ליציבות כן, באזור, כן. האזור הכי יציב בעולם.
כן, אנחנו מפריעים גם פה, כן.
נכון.
דוקטור חיים גולובנצ'יץ', מזרחן ממייסדי ארגון יחד ישראל לחיזוק החוסן הלאומי, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
נו, מה אומר על ההתבטאויות הקשות? הנה עכשיו אומר המלך אבדאללה, אומר אנחנו מגנים את התוקפנות על קטר, הפרה ברורה לחוק הבינלאומי וכדומה, כן.
אז קודם כל אני אגיד שלזכותם של הקטרים הם הצליחו לארגן, להפיק מופע רציני ביותר, הצליחו להביא באמת את כל השחקניות בכל העולם הערבי מוסלמי, כל חברות הליגה הערבי, את כל חברות המשפה, מועצת שיתוף הפעולה האסלאמית, בנציאותו בראשותו של חוסיין אברהים טאהא, שזה ארגון שכולל 57 מדינות ערביות מוסלמיות. באמת כל השחקנים הגדולים של המזרח התיכון מתייצבים, וכאילו הם אצלנו תמיד נוהגים לדבר על דפי מסרים, אז נראה שאיזה קמפיינר של הוועידה הזאת כתב לכולם את אותם מסרים, כי כולם חוזרים בערך אותו דבר, גם מלך עבדאללה, גם הסיסי, ארדואן, הרקשיאן האיראני.
ארדואן בכלל לא ערבי, למה הוא נדחף?
טוב, תראה, בכל אירוע שבו
אמרו לו יש קומזיץ, בוא
בדיוק, יש קומזיץ וניתן להנגח את ישראל, הוא כמובן הראשון שהגיע, לפי דעתי הוא הגיע לשם ביום שישי כבר, כדי להכין את הרקע לקראת פגישת שרי החוץ של הוועידה אתמול. בכל אופן כולם מדברים על אותם, בוגדים את אותם דברים, בוגדנות ישראלי, טרור מדינתי, נתניהו איבד את שפיות דעתו, כמו שאמרתי בוגדנות, ואני רק רוצה להתמקד רגע ברשותכם בשתי נקודות מעניינות. קטר, למרות שהיא לכאורה ניוותה בצורה כוחנית על ידי ישראל מהאירוע, כשישראל בחרה לתקוף את ראשי חמאס בשטחה, לא אומרת נואש, האובססיה הקטרית להיות מתווכת על בכל נושא ובכל אתר בעולם, עם קשר ובלי קשר אליה, היא פשוט משהו שבאמת קשה להסביר אותו. אני רוצה רק להפנות את תשומת לב המאזינים, שסעיף 7 לחוקה הקטרית בעצם מקבע את מעמדה של קטר כמתווכת. זאת אומרת, עניין התיווך שם הוא לא סתם איזשהו שעשוע של האמיר, אלא זה באמת משהו שמגדיר את המדינה. אבל חרף המתקפה הישראלית אומרת, לא, אותנו זה לא מעניין, לא אכפת לנו נתניהו, לא נתניהו, אנחנו נמשיך לחתור לסיום מלחמה בעזה ולשחרור חטופים, שמאחורי הדברים, כמובן, הכוונה שלה, בעצם יש לה שתי כוונות. אחת, להביא לסיום המלחמה בעזה כפי שהיא הייתה רוצה לראות, שזה אומר קידום התוכנית המצרית סעודית, שהמשמעות שלה היא אובדן שלטון חמאס אזרחי בעזה, אבל הישארות חמאס כגורם צבאי. חמאס איננה מעוניינת עד היום, והיא גם אומרת את זה, להתפרק מנשקה, היא לא מסכימה על האירוע הזה, וכל מדינות ערב, אגב בראשות מצרים, גם תומכות במשתמע או שלא במשתמע, מאחורי העמדה הזאת. והמטרה השנייה, כל מדינות ערב, כל השחקניות שם, כשמן בעצמותיהן, כל מה שקורה מבחינה מדינית לישראל, וקידום היוזמה הפלסטינית, אני מזכיר את מושב האום לקראת סוף חודש ספטמבר, כולם באקסטאזה מהנושא הזה, עם התמיכה שמקבלים ממקרון ומיתר מדינות אירופה לצערנו, ואלה בעצם שתי המטרות.
אבל יש עוד מטרה שלישית אולי, אם אפשר לנסות להוסיף אותה במטותה, דוקטור גולובנצ'יץ', האם חרם כלכלי? על ישראל הוא גם אחת המטרות, כיוון שאנחנו יודעים שסנקציות כאלה הן הנשק הטוב ביותר, לעתים טוב מנשק חם.
תראה, אני רוצה לומר, בימים של שוק סגור, כמו שישראל הייתה בו עד שנות ה-70, החרם הערבי למי שזוכר, מהמבוגרים במאזינים דאז, בהחלט פגע בישראל.
לא היה קוקה קולה.
לא היה קוקה קולה. היום זה לא המצב, ועם כל הכבוד, מדינות ערב, רובן הגדול, מסתרחות אי שם עשרות שנים לאחור, מאחורי...
כן, אבל יש לך את אירופה. הלו, יש לך את אירופה, יש לך את צרפת, יש לך את בריטניה, יש לך את ספרד.
נכון, נכון. אז שנייה, אז אני מפריד רגע בין מה שהערבים יכולים לעשות, וזה כמעט, הייתי אומר.
אבל הערבים לא צריכים לעשות, הערבים צריכים להפעיל את מדינות אירופה, זה מה שאנחנו רואים שקטר עושים יפה מאוד.
נכון, לבין אירופה. אז בסדר, תראי, הנבואה ניתנה לשוטים, אני חושב שכל עוד, אני כמובן, אף אחד מאיתנו לא רווה נחת מהצונמי המדיני שאנחנו כרגע נתונים בו, אבל אני חושב שכל עוד ארצות הברית בגדול היא פחות או יותר נמצאת לצידנו, יש לנו עדיין איזושהי תעודת חסינות, אבל צריך להבין, הזמן הוא לא אינסופי. וזה, אני מתייחס כרגע להנהגה הישראלית ולהשתאות שלה מלסיים את המלחמה בדרך זו או אחרת, או בדרך של הסכם, או בדרך של מתקפה כבר בעזה, שגם כן היא לוקחת המון המון זמן. אבל אני רוצה רגע לומר עוד...
יש לנו דקה, ואני תנסה גם לנחש אם יהיו צעדים מעשיים בסוף הוועידה, או רק הצהרות.
לא חושב, לא חושב אריה, חושב שזה יותר, שוב, יישאר בתחום הדקלרטיבי, הצהרתי, כולם כאחד נגד ישראל, ינסו, כמו שאמרתי, לדחוק אותה לכיוון הפסדי מדיני בסוף ספטמבר, ואני כן רוצה למקד את תשומת לב המאזינים ושלכם, בתפקידה הלאומתי מאוד של מצרים. מצרים יורדת מהגדר, כפי שהייתה בו בעשרות שנים האחרונות ביחסים עם ישראל, אלא היה לנו כל מיני פיקים ביחסים, אבל היום היא תופסת עמדה מאוד מאוד לאומתית, הייתי אומר, היא ראש החץ במאבק הדיפלומטי נגד ישראל, היא נותנת חסות לכל מנהיגי ארגוני הטרור בשטחה ללא מצמוץ וללא הפרעה, ומנסה להכתיב בישראל פתרון, שאני לא בטוח שהוא פתרון מספיק טוב לישראל, וכמובן מאיימת עליה, שאם היא תתקוף במצרים או משהו כזה, אז זה יערר לחלוטין.
קטסטרופה היום. תוצאות קטסטרופליות.
יהיה מעניין.
דוקטור חיים גולובין, ציץ או צ'יץ?
תודה רבה.
צ'יץ, ציץ. כן, מזרחן ממייסדי ארגון יחד ישראל. תודה רבה. פרסומות, מה? כן, פרסומות?
כן, פרסומות. חזרנו, המאזינים הקבועים של התוכנית יודעים שאני חולה ארכיאולוגיה, כלומר חובב נלהב מאוד, וקראתי היום שמשרד המורשת והמשרד להגנת הסביבה והמינהל האזרחי ומועצת שומרון השיקו מתקן סינון אפר ראשון מסוגו בשווי שומרון בהשקעה כוללת של הרבה כסף, ולשם יובא אפר מחפירות ארכיאולוגיות ביהודה ושומרון. שלום וערב טוב ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
שלום, ערב טוב לכם.
אתם יכולים להסביר, סליחה, להדיוטות כמוני, מה זה מתקן סינון אפר ולמה צריך אותו? סליחה.
א', את לא הדיוטה בכלל, אני מכיר אותך הרבה שנים, שומע אותך הרבה שנים, וגם צריך כמובן.
אז מה זה, למה צריך את זה, סליחה?
אני, הדרך, כשעושים חפירה ארכיאולוגית, עושים טונות של חומר, של חול, סלעים, ואז השלב הרגיל הארכיאולוגי זה לקחת את זה לאתר סינון, לסנן את זה, לשתות את זה עם מים.
לא היו עושים את זה, אריה, עם כזה מסננת ביד?
בדיוק. פעם היו עושים את זה באתר, במקום.
נכון, נכון, זה מה שאני זוכרת, כן.
אז אנחנו בעצם חשבנו, ואני חייב לתת, ונכון לתת קרדיט לשר מיכאל אליהו, שר המורשת, ולאיש מיוחד מאוד, בני הר אבן, שהוא קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, שאיבד את בנו, גיבור ישראל, שהיה קצין בגולני בשביל העשירי, ומאז הוא מוסיף עוד יותר רוח, ועוד יותר, עוד יותר עבודה, גם לזכר בנו, כדי לחבר את עם ישראל למורשת שלו, איש מיוחד מאוד, והפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מיוחד, כי אנחנו אמרנו אפשר להעביר ארכיאולוגים, ועכשיו אנחנו התחלנו להגיד חפירות, פעם שנייה בעצם בהיסטוריה בשומרון העתיקה, פעם שנייה בירת ממלכת ישראל, אני מזכיר של עשרת השבטים, איפה שהיו עומרי, אחאב, אליהו הנביא, אלישע, כמעט כל סיפורי ספר מלכים היו שם. פעם ראשונה חפרו שם מלי וורן לפני 100 שנה, כ-100 שנה, ועכשיו פעם שנייה. אלה הם כן מתייחסים לביזה שהרשות הפלסטינית עושה שם, אבל עכשיו יש חפירות הצלה מסודרות שמתחילות. ואפשר לאופציה אחת, לקחת ארכיאולוגים ולסנן, כמו תמיד. אנחנו הלכנו על אופציה אחרת, יעתי הרבה יותר נכונה, וגם בעיניי, אותי זה מאוד מאוד מרגש. פתחנו אתר סינון בשווי שומרון, ואנחנו נצא בפרויקט משותף, להביא בתי ספר וסטודנטים, ואתה מה?
כמו שעושים עם האפר שהוציא הוואקף מהר הבית, ושפך בקדרון, ובעמק צורים היה מפעל שנמשך 15 שנה, 20 שנה אולי, שסיננו את כל האפר הזה עם רבבות ממצאים.
נכון, כי א', כן חשוב לנו לחשוף את ההיסטוריה של העם שלנו, שאגב היסטוריה אנושית בכלל, על הציוויליזציה האנושית, ההיסטוריה התנכית של העם היהודי. אבל לא רק זה, יש לנו רק בעיה, זה לא קשור לימין, לשמאל, להשקפה פוליטית, לא קשור לכלום. הבעיה היא שאצלנו כולנו, גם אנחנו הזקנים, וגם הילדים והנוער, כולם כל היום בסמארטפונים. וזה האויב הגדול, הערכי, הכל, כי כולם מתעסקים בפיד של עצמם, ובמה החברים שלהם אומרים בפייסבוק, או בטוויטר, או באינסטגרם, או בטיק טוק, ובוודאי, ודאי, ודאי, אם לא נפתחים לאנשים אחרים, גם לא נפתחים להיסטוריה. וזו הזדמנות שיש לנו להביא בתי ספר, ומוסדות, וסטודנטים, ובכלל מטיילים שיבואו לגעת השורשים, כי בשומרון עם ישראל נוצר, היום הזה נהיית לעם, הדבר הזה של כל ישראל הריבים זה לזה, זה היה בהר עיבל. אנחנו נביא את הארכיאולוגיה מהר עיבל ומשומרון העתיקה, למקומות של ארץ התנך, יהודה ושומרון, ויבוא הדור הבא, ויוכלו יחד בליווי של ארכיאולוג, מטעם המינהל האזרחי,
כן,
מטעם הארכיאולוגיה. מאשימים אתכם שהפכתם את הארכיאולוגיה לכלי, לקרדום פוליטי לחפור בו. כלומר, אנחנו מחפשים את בית ראשון, בית שני, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, אבל היובים והממלוקים פחות מעניינים אותנו. תאר לך שאתה מוצא חרס בשומרון העתיקה, שכתוב עליו שמעון פרס צדק. מה אתה עושה איתו?
משמיד.
זה השאלה.
חלילה. א', אני לא חושב שאני אמצא חרס שמעון פרס צדק. הלוואי שאתה מתחוק. אנחנו שמנו עצמנו כמטרה להציל את הארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, ופה אני כן אגיד משהו, להציל אותה מההרס השיטתי של 30 שנה של הרשות הפלסטינית. אנחנו חושפים את ההיסטוריה היהודית, הצלבנית, הנוצרית, המוסלמית, כל מה שהיה כאן אנחנו לא מסתירים. והאמת היא שהמקום הזה אין מקום שיש לו קשר לעם שלו, כמו יהודה ושומרון, ארץ התנך, לעם ישראל. ואין ספק שזה ודאי, אנחנו כיהודים, כציונים, כאזרחים של המדינה, יש לנו עניין, בדיוק כמו שעשה פרופסור יגאל ידין, בדיוק כמו שעשו כל בראשית הציונות, לחשוף את מה שקראנו בספרי התנ"ך ובספרי ההיסטוריה, לחשוף את זה בפיזית, ואנחנו רואים את זה.
שר החוץ האמריקאי בשעה זו מבקר בעיר דוד. מזרח ירושלים, הוא אומר, האתר הארכיאולוגיה חשוב בעולם. בשביל זה הוא בא, הוא טוען.
ואני חייב להגיד לכם שכשאני מארח אנשים, ואני מארח המון מהממשל האמריקני כבר שנים כאן, ומגיעים לקבר של יוחנן המטביל, בשומרון העתיקה באותו okay. מקום, ובוכים, ומגיעים להצבח okay. ישוע בינון בער, אבל
ובוכים, זהו, נגמרה לנו תוכנית, יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, מודים לך מאוד, תודה רבה.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים,
לא היינו מוכנים לשמוע.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ואפרת קור, מנחה אל השידור, אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון. וואו, עשיתי את זה נורא מהר. מיד אחרינו, הספורט, משה פרימו, גיל ורמוט ויוני הללי. הללי, אומרים, נכון? נקראת לו הללי.
הללי, כן. תודה רבה, ליאת.
תודה לך,
תודה רבה.
יש ערב נעים.
ניפגש בין ספרטה לאתונה שם, באמצע הדרך.
כן, אוקיי. טוב, ביי.